שלום, שלום, מרחבה וברוכים הבאים לדמוקרטי וי, הערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם מכם ואליכם. האורח שלי הפעם עבד לאחר השחרור מצהל כנהג מונית באוסטרליה. לאורך השנים גילם עשרות תפקידים בתיאטרון והפך לכוכב לאומי דווקא בגלל הופעותיו בטלוויזיה. הוא הוריד 63 קילוגרמים ממשקלו בניתוח לקיצור קיבה, ומאז הדמות שלו גם התחילה להשתנות. הוא מטטה את הבית 6 פעמים ביום, ובעבר אפילו אמר שאולי ייכנס לפוליטיקה. הערב, בשיחה אישית, השחקן דביר בנדק.
זה משהו ש...
מה? כוכב לאומי?
טיפה להיזהר ממנו, טיפה להיזהר ממנו, אני לא לוקח בכלל.
אתה לוקח את זה?
שר לביטחון לאומי.
השר לביטחון לאומי.
כוכב לאומי זה אומר כוכב של הלאום שלו, איך זה עובד? נהיה טריקי, נהיה מסובך.
אתה שוקל להיות השר לביטחון לאומי?
לא, אני לא יכול, אין לי כישורים להיות השר לביטחון לאומי.
לא? אבל כישרון לאיזה שר יש לך להיות?
לא, אם היית נותנת לי לבחור, אז הייתי פוזל לכיוון שר התרבות, כי אני יודע מה קורה שם, אוקיי? אני שולט בזה, כאילו כבר 30 שנה, אני מתעסק בזה. אבל הייתי רוצה להיות שר התחבורה.
באמת?
כן.
שר התחבורה?
כן.
אוקיי, הדבר הראשון שאתה עושה בתור שר התחבורה?
אין לי מספיק חזון בשביל להיות שר החינוך, בסדר?
אוקיי.
ואין לי מספיק ניסיון בשביל להיות שר הביטחון, או השר לביטחון לאומי, או שר המשטרה, או כל השרים האלו, אבל אני, שר התחבורה, אני חושב שיש לנו איך לחנך דרך, תראי מה קורה, ראינו עכשיו, כאילו, השיחת היום, האופנוען, זה תחבורה.
זה תחבורה, אתה חושב?
לא, ברור שזה חינוך, אבל בפועל זה תחבורה, אפשר לעשות המון המון דברים.
מה הדבר הראשון שהיית עושה בתור שר התחבורה?
מוריד לחלוטין את ה... אם היית... זה לא... מה, משהו... אוקוס פוקוס?
אוקוס פוקוס.
מחנך להסתכל מסביב ולהגיד מה עשו במקומות אחרים והצליחו. הורידו מיסים על מכוניות למשל, אוקיי? אנחנו לוקחים המון מס על מכוניות, המדינה מרוויחה לכאורה כסף, משלמת אותו חזרה בתאונות דרכים, בהרוגים, בחלפים. כאילו, אי אפשר לתאר כמה...
בתי חולים, כן. שכנעת.
מה?
שכנעת.
כן? שר תחבורה? תתני?
כן, אבל בוא נחזור רגע שנייה לעניין הזה שאתה מטטה את הבית 6 פעמים ביום. מה קורה? מה?
יש לי פטישים, מעט פטישים. אף אחד מהם לא עושה נזק לאף אחד אחר, אוקיי? חוץ מהכלבה שלנו.
רגע, אתה מטטה עם הטטה?
אני מטטה עם הטטה.
אבל למה?
כי יש לנו כלבה בבית.
למה? אין לך דייסון בבית?
לא, זה לא שואב את השערות של הכלבה.
לא, די, נו.
כי זה מרגיע אותי, נו, את רוצה להוציא... הנה, צריכה להוציא ממני דברים שאי אפשר לתאר, אף אחד לא הוציא אף פעם.
לא.
זה מרגיע אותי מאוד. פעולת הטיטו, הסאונד של פעולת הטיטו, וההרגשה שאני מביא דברים מכל מיני מקומות ומרכז אותם להרימה אחת וזורק אותה לפח, מרגיעה אותי מאוד.
למה? לא מרגיע אותך, נגיד, לראות אחרי ששאבת בדייסון, ששואב דרך אגב, יש דייסון במיוחד אבסולוט דרך
בחיות?
אגב. לא שאנחנו בפרסומת, כן, כי אנחנו לא יכולים להיות פרסומת, כי אנחנו ערוץ עצמאי, אבל דייסון אבסולוט, שהוא גם לבעלי חיים, הוא שואב את כל השערות, זה לא, כאילו, עושה לך הרגשה של טוב לראות את כל השכלה בתוך
הדבר הזה? לא ניסיתי, אז אני לא יודע באמת אם זה עושה לי, אבל אני מסביר לך.
זה עושה הרגשה, כי כשאתה רואה את כל השכלה ואתה אומר, וואו, כל השכלה הזה יצא מצלי מהבית.
כן, זאת הרגשה.
זאת הרגשה, כי אני מבינה אותך מה...
הוצאתי פה לכלוך.
אתה לא מבין.
כן,
תענו. זה כאילו, זה הרגשה של כאילו, אני יכולה, אז למה לטטה?
כי הפעולה מרגיעה אותי.
הפעולה.
עצם הפעולה. כן, הדבר הזה, אתה אוסף, זה קורה דרכך. כל הלכלוך יוצא החוצה דרכך.
מה יש בך? מה צריך להרגיע? מה אתה צריך להרגיע בעצמך?
להרגיע נרב של עבודה, של פרנסה, של החיים במקום הזה, של המון דברים. יש נרב של אני מתבגר, קצת יש לי יותר דברים מטרידים אותי. דיברנו על זה עכשיו, כאילו...
את זהו, אני מנסה רגע להגיד, אוקיי, במה מבין כל הדברים אני רוצה לגעת עכשיו? בזה שאתה מתבגר?
כן.
במקום שאנחנו חיים בו, ילדים, עתיד, במה לגעת?
אפשר לגעת הכל. זה הכל אותו דבר, כן?
כן,
אני אבל... אני מתבגר דרך התבוננות בילדות שלי, שהן צעירות יחסית לגילי כאבא.
בנות כמה?
12 ו-7. 12 וחצי, 7 וחצי, אבל הן גדלות לתוך מקום שאני, יש לי הרבה ביקורת כלפיו, ויחד עם זה אני... לא נותן לה מקום מספיק לטעמי, אז אני מנהל דיאלוג עם עצמי על מה אני עושה. המקצוע, להתבגר במקצוע שלי, את יודעת, זה לא פשוט, מאוד לא פשוט.
אבל אתה, אפשר להגיד שיחסית, דביר, אתה הרבה זמן בנוף. זאת אומרת, יש, כי זה נוף מאוד, בוא נודע על האמת. הנוף בישראל הוא מאוד מאוד קטן.
נכון.
הביצה היא מאוד מאוד קטנה. מעטים שאתה יכול להגיד שנשארים שם הרבה זמן.
נכון.
ובהצלחה, תפו תפו, חמסה חמסה, כן, שום בצל.
שזה חלק...
זאת אומרת שהדבת החותם.
כן, אני מרגיש נעים ובר מזל במובן הזה של הקריירה כבר. אוי, היא כבר ארוכה, אני יכול לנוח, היא כבר ארוכה, אני כבר 30 שנה בזה, אז הכל בסדר, אבל אתה כל הזמן צריך לתחזק את זה. אתה כל הזמן צריך לתחזק את זה. למזלי, עשיתי שיפט אחד גדול לפני 9 שנים, כששיניתי את הצורה שלי, נקרא לזה צורה, ואז פתאום גם נפתחו לי אפיקים של תפקידים חדשים, של מקומות חדשים. יש במקצוע שלנו, אתה מגיע עם אותם אנשים לאודישנים, כל הזמן, עם אותם 5 אנשים. ואז פתאום, לפני 9 שנים, התחלתי להגיע עם אנשים אחרים, שלא נפגשנו בעצם, היינו באותו מקצוע, וזה מעורר אנטגוניזם אצל חברים שלך, שאמרו, היית שמן, זה עבד לך סבבה, כאילו,
ולמה... זה עבד גם לנו סבבה.
למה צריך להיות עכשיו... כן, אבל זה מעניין מאוד. זה מאתגר, זה הכי מאתגר במובן החברתי, הירידה במשקל.
אז בוא רגע שנייה, נראה קטע ישן שלך, טריילר, מתוך סיפור גדול, בשנת 2009.
איזה יופי.
שימות, אין לו רק להיות שמן.
אלוהים משמור, נהיית יותר שמן מאבא.
אם את תצאי מהחדר.
אני לא לובש את זה, מה, אני קוקסינל?
תגיד, קיטן, יש מצב שאנחנו לובשים את זה על הבגדים?
תאמיני לי, זהבה, את יכולה להיות שמנה ומאושרת, זה הכל אצלך בראש.
אצלי זה לא בראש, אצלי זה מרוכז בתחת.
בן שלי, מי מהם? השמן.
וואו, בואי נעבורים, כמה פעמים אני צריך לבקש ממך להזיז את התחת הגדול שלך מהשטח שלי, אה?
קודם כל, שניכם מאז עברתם.
חמישתנו.
חמישתכם?
כן, עכשיו שאני מסתכל על זה בעצם, ולא חשבתי על זה, ומעניין, כי לא ראיתי את הסרט הרבה זמן, יש שם 5, 4 גברים, ועירית קפלן, וחמישתנו, אגב, חמישתנו...
נכון, גם עירית עברה, נכון.
חמישתנו עשינו ניתוחים בריאטרים, אחרי הסרט הזה. הסרט, אנחנו מהסרט הזה יצאנו, הדבר היחיד שנשאר אותו דבר, ונכנס ויצא אותו דבר, זה המשקל. נפשנו נפצעה קשה בסרט הזה.
באמת?
ואתה לא יודע, אתה בתור שחקן, אתה נכנס לסרט, אומר, סרט, אוקיי, אני אעבור דרכו. זה לא, זה עבר דרכנו, חזק. כאילו זה יפגיש אותנו כל אחד עם מקומות מאוד מאוד עמוקים בתפיסת, בדימוי גוף שלו.
אתם בעצם, חמשתכם הולכים, נכנסים, עוברים ניתוח? כאילו אחרי, איך, איפשהו אחרי הסרט?
ממש ככה. שמוליק ראשון, איציק שני, אני שלישי, אלון זיכרונו לברכה רביעי, עירית חמישית. חמישתנו ניתוחים בריאטרים, חלק נגיד, אני לא קורא לזה הצלחה, חלק לקחו מזה, חלק פחות, חלק חזרו, חלק אקורדיונים, חוץ מאלון שנפטר, אבל אנחנו כולנו הבנו שאנחנו לא רוצים להתבגר כבדי משקל, כי זה בלתי אפשרי, שזה יתחיל משם, אתה מתבגר ואז פתאום זה... וחוץ מזה,
כבד.
כן, וזה לא בריא, ואתה מתחזק את זה הרבה שנים כאוקיי, אני סבבה, טוב לי, אני שמן וטוב לי, אני שמן ובריא אפילו, אתה יכול להיות פיט פאט, יש מישהו,
כן,
זרם כזה.
כן, פיט פאט, זה זרם כזה חדש, כן.
כן, שלא כולם מתים מאישון, אז לא כולם מתים מהשמנת יתר, אבל בכל זאת לאורך זמן זה בלתי אפשרי.
אתה זוכר את הרגע הזה שבו אתה פתאום יורד במשקל, יוצא אל אוויר העולם, זה כאילו כמו להיוולד מחדש, ופתאום אנשים אומרים, הוא נראה לא מאושר.
וואו, בטח.
נכון?
הם גם לא אומרים לך את זה מיד, אומרים לך שנה אחרי, תשמע.
אתה נראה לא שמח.
כי אתה יורד לאיזה מקום שהגוף יורד אליו, ומתאזן, ואז עולה קצת. ואז בעלייה הזו, אנשים ניגשים אליך ואומרים לך, חשבתי שאתה הולך למות. ועל הלפני זה חשבתי שתתפוצץ. למה לא באת ואמרת לי, אתה חבר כל כך טוב, אם חשבת שאני אתפוצץ, או חשבת שאני הולך למות, ולמה לא, בריל טיים? זה הכל בדיעבד, וזה מעניין מאוד. כל התגובה של הסביבה היא מאוד מעניינת, מאוד מלמדת. אתה מבין מי איתך?
זה אומר כמה אנחנו צבועים?
כמה אנחנו מפחדים. אני לא קורא לזה צבועים. אם אני תופס את עצמי בסוג של צביעות, אז אני שואל ממה נבהלתי, אוקיי? מה הפחיד אותי? מה זה שכיף לי? אפשר ללמוד מזה. אבל זה כמה אנחנו לבד.
מה זאת אומרת?
בודדים, כאילו כמה אנשים משקפים לך אמת אבסולוטית, מה זה אבסולוטית? אין אמת אבסולוטית, את האמת שלך. צריך לבוא עוד מישהו, נכון? כאילו, זה קשה.
זה רגע כזה ש... אתה יודע, הרי הרוב הדברים שאני... שאני גם מצאתי את עצמי, נגיד, אמרתי לפעמים על נגיד הרבה נשים או גברים שראיתי שהם היו ממש גבדים במשקף הזה, הם היו מחייכים, אתה הרי יודע שכאילו החיוכים האלה וזה, זה מאוד יכול להיות שזה גם דברים נפשיים, וזה כאילו להיות הליצן העצוב, שאתה יודע שקשה לך עם דברים, אז אתה מבר. ואז אתה אומר, אבל הוא היה יותר שמח, איך הוא פתאום נהיה? כאילו פתאום נהיה עצוב כזה, וכאילו לא טוב לו שהוא לא אוכל. אני כאילו רואה את עצמי כאילו ביציאות של אמא שלי, אתה יודע, כאילו שאמא שלי יושבת ואומרת...
יש דפוס, קודם כל יש דפוס של התנהגות כשאתה שונה, לייצר אפליה מתקנת על עצמך כדי להתחבב, אוקיי? גורים הם נפלאים עד שהם גדלים ומתחילים לנשוך. הם צריכים להיות, הם צריכים לשרוד.
נכון.
אז שמנים שורדים באיזשהו אופן חברתי כנראה של, אני אעשה מה שצריך, אני רק, תנו לי להיות פה. זה פסיכולוגית, פסיכולוגיה בגרוש. אבל לאורך זמן אתה מפתח שריטות סביב הדבר הזה. יש לי סטנדאפ על זה. כאילו הסטנדאפ שלי מתחיל עם רבע שעה, של דיבור על שמנים, כי מי יכול לדבר על שמנים? אני אומר, אני שמן, אני אהיה שם, אני... גם יום אחד בחור שמן חיכה ולצעוק עליי וכמעט להרביץ לי. כי כשאתה נמצא שם, אתה לא יכול לספוג את זה, את השיקוף של איך החברה מסתכלת עליך, כעל מגפה, בסדר? כשאתה שמן ידוען, אתה מקבל חיבוק, אתה דובי, חמוד, כשאתה שמן לא, אתה מקבל מעבר לצד השני של הכביש, כאילו, אל תקרב אלינו, אתה תדביק אותנו. זה ברמה כזו, וזה קשה.
וכשזה על המסך מול כל עם ישראל?
כמו בסיפור גדול, זה היה שיקוף מאוד מעניין. מאוד מעניין. יש שם סצנה ששני הבמאים רצו שנלך בשוק רם ללוד, ושזה יהיה אותנטי. הם רצו אותנטיות, הם רצו סרט אותנטי, אז הוציאו אותנו עם המועה המאוד מביך הזה. שזה, בעיקר ללבוש את זה, זה מביך. ובאמצע השוק, מצלמה מרחוק, אף אחד לא ידע, והשוק קיבל את זה רע. השוק קיבל את זה רע, השוק קיבל את זה בלזרוק עלינו דברים, כן, והשוק קיבל את זה בלקלל אותנו.
זה מקום שהוא הארדקור.
וזה הביא כולנו לאיזה מקום של... וואו, קשה, קשה.
אז איפה אתה עומד בשיח היום של ה-fit and...
fit-fat?
כן, fit-fat. כאילו של ה... אני סבבה, אני בסדר, זה, אני אוהב את עצמי, זה החברה שלא יודעת לקבל, זה זה, זה זה, זה זה. זאת אומרת, איפה אתה בשיח הזה? שאתה רואה היום, נגיד, נערה או נער שמנים, או כבדי משקל, כי אני כבר לא יודעת מה מותר להגיד ומה לא, אבל איתך אני יכולה, מרגישה חופשי להגיד, לדבר הכל, אבל נערה או נער כבדי משקל. והם גדלים לתוך מקום שבו אומרים, סבבה, זה טוב, זה, תרגיש טוב עם עצמך, תרגיש, אם אתה נוח לך בגוף שלך, אז זה בסדר, מה אכפת מהאנשים אומרים, אבל אתה יודע שזה לא ככה.
כן, זה איזון מאוד מאוד עדין, שנערים ונערות כמעט, זה בלתי אפשרי כמעט לעשות אצלם, כי הם מאוד מושפעים.
ברור.
אז זה איזון בין דימוי גוף שצריך להיות מאוזן ברמת, טוב לחיות עם עצמי ככה, אני יכול להתפתח ככה, לבין בריאותי. אוקיי? כי אני הזנחתי את בריאותי לאורך המון המון שנים, עד שרופא אימת אותי עם בריאותי ואמר לי, תשמע, גם להיות פיט-פט זה בעיה, כי אתה לא צריך כדורים, אתה חושב שהכל בסדר. ולכאורה הכל בסדר אצלך, אבל הבעיה הראשונה שתיווצר, היא תהיה חריפה. אז בוא תחשוב מה אתה רוצה לעשות עם זה. עכשיו, אתה בונה דימוי גוף שחי בשלום עם ה... אני כבר חייתי בשלום, אני בסרט הזה חייתי בשלום עם הגוף שלי. אהבתי אותו. אהבתי אותו לא פחות ממה שאני אוהב את הגוף שלי היום. כאילו ברמה כזו, אולי אפילו יותר, כי היה פחות צורך להוכיח דברים, אוקיי? פחות צורך להתלבש, פחות צורך להגיד, אוקיי, אני שומר על משקלי. זה אני, קבלו, קחו, וזה יותר קל. אבל זה לא בריא. אז זה איזון מאוד מאוד קשה. ואני חושב שילדים או ילדות, נערים, נערות כבדי משקל, נקרא לזה, בעדים.
גם התעשייה היום שכאילו קצת מעודדת את ה-B, just be, אבל אוקיי, ה-just be הזה... רגע, יש לו גם, אפשר גם לדבר עליו.
נכון.
זאת אומרת, ואני חושבת ש...
הוא משחרר מאחריות קצת.
הוא משחרר מאחריות. כן. זאת אומרת, זה סוג של עולם של פוליטיקלי קורקט. כן. שמרוב שיש פוליטיקלי קורקט, אז אתה לא יכול להגיד שום דבר, ואתה לא יכול רגע לעצור ולהגיד, לא, זה כבר לא בריא, זה כבר לא טוב, זה כבר לא נכון.
אסור להגיד גם את זה.
אסור גם להגיד את זה.
אז לתת כלים בבית, אנחנו מחנכים ילדות וילדים, לתת כלים למה טוב ורע ומה חשוב, את יודעת, כאילו, בריאות, כאילו, היא אלמנטרית. אנחנו לא, זה, אם בלי, אז אין כלום אחרי. אז, אבל בינתיים, כל הזמן, צריך לשמור על איזושהי רמת ביטחון בסיסית, יציבה. מאוד קשה, מאוד מורכב. ברור. אני מפחד נורא על הבנות שלי, אם גדלות לתוך ג'ונגל.
אתה מפחד באמת על הבנות שלך?
כן. כן, ג'ונגל.
במיוחד בגלל
ש... ג'ונגל, גם אני לא שולט בו, כי הוא וירטואלי. הוא רשת חברתית.
במיוחד בגלל שאין בנות, אולי?
אני לא יודע אם הייתי מפחד. אין לי בנים, אז אני לא יודע, אני לא מכיר את ההרגשה. אבל בנות זה מפחיד מאוד. יש פה איש, יש פה איזה מישהו, רק סתם שתדעי.
כן, כן, זה בסדר, זה חלק מהעניין, אתה יודע. זה חלק מה...
מכיר אותו הרבה שנים, הוא לא מזיק בדרך כלל, אבל...
כן, זה חלק מה... הכל טוב, אין, אאוט, אנחנו אפילו לא חותכים את זה בעריכה. זה מה שיפה בתוכנית הזאת, שהכל קורה.
איזה כיף.
כן. התחלת לדבר על הבנות, ואתה יודע, בסוף אתה גבר בן...
53.
50...
חודש הבא.
53.
כן.
ואתה... בין שלוש נשים בבית.
נכון.
ואני מנסה לחשוב על האם אתה מסתובב עם הרבה יותר מודעות היום כאבא, כבעלה של, להיותך היום גבר לאישה, עם כל המהפכה של מיטו, ועם כל מה שקורה בעולם המשחק. והטרדות מיניות. והאם היום אתה יותר מודע ומבין שהחיים הם קצת אחרת מאיפה שאתה היית, ואיפה שאתה התחלת?
כן, החיים הרבה יותר, יותר, יש יותר נתונים, הם יותר מורכבים, יש יותר מה עושים, מה לא עושים, אבל זה מעניין הנקודה הזאת, שאת, כי אני שואל את עצמי הרבה שאלות בעניין הזה. כי כגבר באמת בין שלוש נשים, אתה מוכרח להיות ער למה שקורה, ולחשוב מתוכן גם. ואני נע בין דביר שהיה בעוונותיו יושב ראש ארגון השחקנים פעם, והמציא את האמנה נגד הטרדה בבתי ספר למשחק, ורב עם כל העולם כדי שזה ייכנס, כי מנהלי בתי ספר למשחק חשבו שאם מוציאים להם את היכולת לשיעורי עירום, זה כאילו פוגע אומנותית בבית הספר, והיום אתה לא יכול לעשות את זה, אין מה לעשות, לא תצא מזה טוב. אפשר, אז אפשר לנשום עמוק ולהגיד, אוקיי, שחקנים לא יתנסו בעירום בבית הספר, כדי שלא יהיו פתחים כאלו, ואני נלחמתי על זה, וזה קיצון אחד. קיצון שני זה להתבטא על חבר שלי, על אלון שהזכרתי עכשיו, בהשקבה שלו, ולהגיד, אנחנו מהירים לשפוט תחת המהפכה, שזה כנראה הכרח, אבל אנחנו משאירים פצועים בשטח, ופתאום השארתי את עצמי פצוע בשטח, כי התבטאתי לא נחרצות נגד אלון. ואז אתה אומר, וואו, אני חי במציאות מאוד מורכבת, אני נורא רוצה להתבטא, אבל עדיף לא להתבטא, אבל התבטאתי בעבר, אתה לא מקבל קרדיט. המהפכה קשה לגברים. והיא מאבדת למשל גברים כמוני. אני כאילו נכוויתי באירוע הזה עם אלון, באופן שהיום אני מקבל כאילו הצעות לעמוד בראש קמפיין למשהו, ואני אומר, משהו שכן קשור במהפכה, שלפני זה הייתי מיד, ואני אומר, לא יודע, נעלבתי, אז המון פצועים בשטח כמוני. אבל יש לה מהפכה דינמיקה משלה, והיא תמשיך, והיא תגיע לאיזה מקום שבטח היא תתאזן, וגברים ילמדו יותר. אני לא יודע.
תני, אני שואלת את עצמי, האם שחקנים ואומנים נדרשים יותר להיות נחרצים בעיתות משבר מאשר אנשים אחרים? זאת אומרת, אתה יודע, אומנות זה הדרך שלנו לבטא הרבה מאוד דברים ודעות. והאם אומנים בסופו של דבר צריכים להביע דעה, על אף שהם יודעים שהם עלולים לשלם מחיר, והמחיר הוא בדרך כלל כלכלי, שאמנים אמורים להביע את הדעה שלהם דרך האומנות שלהם.
אני לא חושב שיש באמת, שיש באמת חוקיות, אוקיי? גם יש הבדל גדול בין יוצרים ומבצעים, אוקיי? יוצר, יש לו איזשהו פשן להגיד בשנייה הזו איזה שיר יצא לו, או איזה סרט ייכתב לו, ייכתב. אבל מבצע, יש לו פחות אחריות. נגיד, אני הרבה יותר נמצא בצד המבצע מאשר היוצר, לטעמי. אז אני אומר, אין לי אחריות עכשיו להגיד מה אני חושב. עכשיו, אתה חי בסוגים שונים של אקלים שמקבל את זה. יש מקומות בעולם שמצפים ממך, ויש מקומות בעולם שאומרים, אל תפתח את הפה. ואנחנו איפשהו במקום, אני לא יודע.
כי יש תפקידים, למשל, שאתה לא תיקח.
תפקידים לא, תפקידים שאני לא אקח, אין דבר כזה.
בגלל שיכול להיות שהם יעוררו מחלוקת?
לא, לא, לא. יש, עכשיו, יש, זה טריקי, אוקיי? כי הייתה תקופה, למשל, שהצטרפתי במצב האומה, ובבנק היו מתקבלים מכתבים. כי מבחינתם, אני...
שמאלני.
אני דמות.
דמות.
אני דמות שפתאום אומר מה הוא חושב. אבל, ומה פתאום הוא רוצה בדיחה על חרדים? אנחנו נעלבנו. אבל אז אנשים לא עושים את ההפרדה הזו. אז הייתי צריך למתן את זה, או להחליט שאני לא יכול כרגע, אם אני בוחר להיות פרזנטור של בנק, להיות, לספר בדיחות על לקוחותיו. אבל זה, בראש שלך זה לא מתקבל על הדעת, רק כשהמכתב מתקבל, אתה אומר, וואו, אנשים לוקחים דברים רק כפשוטם.
רק כפשוטם, וגם מאוד מאוד אישי.
מאוד אישי.
ואתה יכול לשלם על זה, עלול לשלם על זה בכיס.
ממש, ממש.
ואתה יודע, אני אומרת, אם אין בזה משהו אולי לפעמים מסרס. אני יכולה נגיד לשתף אותך בקטע שצחי קיבל איזושהי הצעה לעשות סרט על מחמוד דרוויש. בלב כל השערה של מחמוד דרוויש, אם אתה זוכר, אז אמר לי, מה לוסי, אני יכול, מה ללכת לגלם עכשיו את מחמוד דרוויש? אמרתי לו, כמה אנשים בחיים מציעים להם לגלם את מחמוד דרוויש? לגלם. זה סרט שהוא סרט קצר. ועוד בערבית, ספרותית. אמרתי, אתה מבין איזה אתגר זה לשחקן? כאילו, אתה באמת לא הולך לעשות את זה בגלל שמה, כאילו, מה יחשבו? זה, אמרתי, בכלל תחשוב על זה שאתה, בכלל, שחקן יהודי, וכאילו, נכנס לתוך דמות של מוחמד דרוויש, וכאילו, מחמוד דרוויש, והוא עשה את זה. ואתה היית צריך לראות אותו יושב ולומד ערבית ספרותית כאילו מהשירה של מחמוד דרוויש, כי כל הסרט התנהל תוך כדי שיר, כאילו שיר שמתמשך של מחמוד דרוויש.
בדיעבד עבד נפלא, נכון?
עבד נפלא.
זה שהוא ניהל עם עצמו את הדיאלוג הזה.
זה שהוא ניהל, זהו, זהו, זה שהוא ניהל עם עצמו את הדיאלוג הזה, האם זה נכון
כרה... לא סתם משהו הפחיד אותו, הסביבה מפחידה.
ברור.
הסביבה שופטת לחומרה מראש. כאילו, לא, יש קולות שלא צריך להשמיע. שזה, וואו, זאת בעיה שאפשר לדבר עליה. אפשר להשמיע הכל, אפשר לטפל בהכל. רק בוא נשמע, כאילו, בוא, איך נתפתח אם לא נשמע? איך נתפתח? מאיפה? מאיפה זה יקרה?
אתה חושב שלדמוקרטיה בסוף, נהיה יותר ספציפי. לאומנות יש גבולות? דביר?
לא בעיניי.
אוקיי.
לא בעיניי. אבל אני לא, אני גם לא שר התרבות. או שרת התרבות, שמעניין מי יש לנו כבר?
עדיין לא יודעים. זה תיק שאף אחד לא ממש קפץ עליו. זה מציאה שאף אחד לא קפץ עליה עדיין.
אבל מזמן החלטתי שאני לא עומד בצד ומחכה לראות מה ייגזר, אוקיי? אז אני חבר מועצת התרבות. עבדתי קשה בשביל להגיע לשם. יש לנו למזלנו האדיר מועצה של 35 אנשים, שהם באמת מחליטים איפה עוברים הגבולות. לא השר או השרה. השר או השרה, עם כל הכבוד, הם מאוד ייצוגיים ונפלאים, והם יכולים להביא כסף, אבל המועצה מחליטה מה יעשה ומה לא בסופו של דבר. אז הלוואי והיה לנו את זה בכל משרד ממשלתי. אז אני שם, כדי להיות נוכח במקומות שבהם נקחות החלטות. אחרת אנחנו לא, שלא יהיה, בעיה.
והאם לדמוקרטיה יש גבולה?
דמוקרטיה שלנו היא
את סבכי אותי.
אין איך להסתבך פה. אני חושב ששמעתי פעם את רון דונדון, זה פתח לי את הראש לגמרי. זה לפני די הרבה שנים, שהוא אמר מתישהו הדמוקרטיה זה שלטון הבינוניות. והיום אנחנו חווים את זה ממש לעומק. למה שאנשים מוצלחים יישארו בפוליטיקה שלנו? הם יכולים להמציא דברים, הם יכולים להתעשר, הם יכולים לכתוב וליצור. למה שהם יתעסקו בפוליטיקה שלנו כשמסביבם יש אנשים מאוד מאוד בינוניים? אז אנחנו נשארים עם אנשים מאוד בינוניים שהם המנהיגים שלנו. וזה מתסכל נורא, ואתה מבין שככה עובדת השיטה, ואתה נשאר בתוכה. כאילו זו השיטה הכי טובה שיש. אבל אולי צריך שיטה, אולי תבוא איזו שיטה מיוחדת אחרת. אנחנו באמת, אנחנו נותנים לעצמנו להיות מונהגים על ידי אנשים שאנחנו, ברור לנו, שהם או ברירת מחדל, או הגנרלים הפורשים, ואנחנו יודעים שגנרלים, אנחנו צריכים גם גנרלים, או מאוד בינוניים, וזה עצוב.
אתה יודע, אני שואלת את עצמי הרבה מאוד פעמים, אני רוצה כאילו לחזור איתך דווקא להתחלה של מה שאמרת, הרגע הזה שבו אתה מגיע לאודישן ופתאום נפגש עם אנשים שלא נפגשת איתם לפני כן. ואני שואלת את עצמי, האם זה לא קורה גם, כאילו הבינוניות הזאת גם לא קורית היום בעולם המשחק. כי העולם הוא כל כך גדול, ופתאום יש טרנדים, ויש טיק טוקים, ויש אנשים שכמו אחר שהלכו לבית ספר למשחק ונלחמו, ושהשיעור הזה לא יהיה, ועשו דרך מטורפת. ויש אנשים שלא שאני חלילה מזלזלת, אבל יש אנשים שאתה יודע, צברו לעצמם מאות אלפי עוקבים, ופתאום מונחתים על איזה תפקיד חלומות שאתה, כאילו, מה? אבל זה, אבל לזה עובדים מאוד קשה כדי להגיע.
כן.
והשאלה אם זה לא יוצר גם באומנות בינוניות. זאת אומרת, השפע הזה, הריבוי הזה, והדבר הרגעי הזה, או ההצלחה הרגעית הזאת, באיזשהו מקום מסוים, לא יוצרת בינוניות לטווח ארוך גם בתרבות שלנו.
שאלה מצוינת.
תודה.
מצוינת. התחבטנו בשאלה הזו, הזכרתי קודם את שחם, כשהקמנו את שחם, ניסינו להגדיר מי הוא שחקן. מי שחקן או שחקנית שיכולים, איזה קריטריונים צריכים לעמוד בהם, כדי להירשם להיות שחקנים. מה אנחנו חושבים שהוא שחקן. ואז הבנו שככל שיהיו יותר קריטריונים, אנחנו פועלים מפחד. שלא יהיו יותר מדי שחקנים. ומה אנחנו, ואנחנו לא יכולים באומנות לפעול מפחד. אנחנו צריכים להגיד, היי, את עושה סרט עכשיו, את החלט שהחברה הכי טובה שלך היא השחקנית הנכונה לך. אני אתחיל להגיד לך, היא לא סיימה בית ספר, היא לא... מה תפקידי? תפקידי לשמור על זכויותיה, שלא תנצלי אותה, אוקיי? שיתני לה הפסקה ואוכל. אני ארשום אותה לאיגוד ואני... אבל להחליט מי הוא שחקן או מי היא שחקנית, אם הם הגיעו בגלל בית ספר, או בגלל אנונימיות, או בגלל טיק טוק, זה להקטין, זה רק להביע פחד, אוקיי? אז אני חייב לפתוח את זה. אם זה מוביל לבינוניות, אני לא יודע. אני לא יודע אם זה שאני למדתי בבית ספר, זה נתן לי כמה דברים שלא יהיו לך אם לא תלמדי בבית ספר, נגיד בהשכלה התיאטרונית שלי, אבל, וביכולת שלי לעבוד עם אנשים. אבל אפשר לרחוץ את זה גם לבד. אז אני לא יודע, ההחלטה, ההגבלה, היא מקטינה אותנו. כמעט בכל דבר, באומנות זה ברור.
כמה הרגשת חוסר פרגון מהרגע שהשלת מעל עצמך כמה קילוגרמים טובים?
קוראים לזה מקדם, כמו מקדם הגעה. שיש לך פרארי, אתה מגיע עם פרארי, או שאתה מקדם הגעה של אישה מאוד מאוד יפה, שאתה מקדם הגעה כאילו מראש, כמה אפשר להקטין אותה? אז כשאתה שמן, אתה מגיע עם איזה מקדם הגעה של פרגון. בסדר? אתה לא יודע את זה כשאתה שמן, אם אתה שמן כל חייך. אז אני לא ידעתי שאני מסתובב עם מקדם הגעה של פרגון. עכשיו, זה פרגון שנע בין גברים, שאתה מחבק את החברה שלהם, או את מי שהם נשואים, והם אומרים, זה, הוא לא איום. הוא לא איום, זה דובי, זה ישר איזה פרגון, וכשאתה, אז זה, מה קרה שם? מה, הוא פוטנציאל? אתה רואה את המבט הזה, אז הפרגון נעלם, לבין גם במשחק, יש משהו של, קשה לו, תעזור לו, ופתאום לא. פתאום אין, תוכיח, בוא תוכיח, אתה אותו דבר, בוא תעבוד. זה פרגון שעכשיו אני בהתחלה הייתי עמום ממנו, כי לא ידעתי שהוא קיים, ואחר כך אמרתי, איזה מחשל זה? אני צריך לעבוד יותר קשה, סבבה?
התאכזבת מחברים בדרך? מאנשים שחשבת שאולי הם חברים?
לא באמת, לא ממש. לא ממש. או שהם, לא. כי זה בקטנה, בסופו של דבר. זה לא סרט אמריקאי על איך הם הכשילו אותי. זה היה מקרי קיצון קטנים שלא היו חברים.
דבר איתי קצת על סברי מרנן. זה... אתה יודע, יש שיגידו, יש אנשים שאוהבים את הז'אנר כי אוהבים את הז'אנר.
כן.
ויש אנשים שיגידו, איך הדבר הזה, ואני הכי אמיתית, זה כנה איתך, איך הדבר הזה מחזיק מעמד כל כך הרבה שנים? כאילו, איך זה יכול להיות?
תופעה מטורפת.
כאילו, מה? אני למשל מצאתי עצמי תקופה מאוד ארוכה בזמן שהייתי בהיריון, זה שכאילו לא יכולה לזוז, אני רואה את זה בבוקר, בצהריים, בערב, בזה, כאילו איכשהו ביום שישי, בזה, בצהריים, תקופות שהם שודרים אתכם גם בצהריים.
יש, לא, לא תקופות, זה משנה בצהריים.
זהו, כאילו, עכשיו פשוט רואה רק קוקו מלון, נשמה, זה כאילו שום דבר לא יוצא מה... אבל אתה יכול להבין, אני אדייק את זה, כדי שאני לא רוצה לצאת כאילו כזאת מגעילה, אבל אני יכול להבין שאנשים שאומרים, אנחנו לא נעריך אותך על זה שאתה עושה סברים מרנן? כאילו, אתה יכול, אתה מקבל את ה...
כן, היו לי גם פינות, היו לי פינות כאלה, היו לי פינות כאלה גם, למרות שזה נהיה סוג של קונצנזוס, כאילו היום אני, כשאני מתחיל את הסטנדאפ, אני רואה, אני משאל מי לא רואה, ואין כמעט ידיים, אוקיי? כאילו של לא נעים, לא לראות.
כן, איכשהו אתה,
לא נעים.
איכשהו אתה רואה את זה.
אבל אני, בכלל סיטקומים, אוקיי? אנחנו לא, אנחנו כצופים, אף אחד לא חינך אותנו להתבונן לפי ז'אנרים, אוקיי? אנחנו מצפים שסיטקום יהיה, זה עוד סדרה, אנשים קוראים לזה עוד סדרה. כשאני מדבר עם נוער, אני אומר להם, תקשיבו, יש סיטקום, יש תוכנית אולפן, ויש סדרה, ויש סרט, ואתם מבינים שאנחנו מצלמים ביום, ביום, בערך מה שמצלמים בסדרה, בארבעה ימים, בסרט, בשמונה ימים, אנחנו צריכים מאוד מהר לצלם. יש לזה מחיר ברמת הדיוק, אוקיי? וזה צריך להישפט ככה. מה שאני חושב, זה, בעבר לטכני, זה, אני חושב שזה, סבר מרנן נוגע באיזה מקום, כמעט במקרה, אבל במקום ישראלי שאומר, אל תשפטו אותנו על כלום. תעשו לנו טובה, אל תשפטו, אנחנו צריכים פן, וואי וואי, אנחנו צריכים פן קשה פה, עייף פה, חם פה. עכשיו, הקונפליקט הזה של מזרח מערב, הוא אצלנו, אצלנו הוא מזרח מערב.
כאילו ז'אנר של הומור עדתי, אשכנזי.
אבל שלא, הוא כאילו, הוא מאזן...
כאילו זה כבר עבר את זמנו, אבל זה עדיין פה, ואיך אנחנו בכלל עדיין גם ממשיכים לצפות בדבר הזה, שזה עדיין...
כי הוא מאוזן.
ולצחוק.
כי הוא מאוזן, והוא אנחנו, ואת יודעת שיש איזה 6 או 7 מדינות בעולם שרכשו את סברי מרנן.
באמת?
כן, כי הקונפליקט הזה עובד בכל מקום. הוא עובד ביוון עם איך קוראים להם לשכנים שלהם? עם בוס, לא עם בוס, עם, נו.
הטורקים, לא, יש...
לא, ביוון עם השכנים שלהם, איך קוראים לשכנים שלהם? אלבנים.
אלבנים,
ואלבנים זה עובד להם, וזה עובד במקסיקו, זה עובד בכל מקום. זה עובד במיאמי מחודש עם פורטריקנית.
זה מדהים, זה מדהים, והאוכל התפל, זה כאילו, וגם, כאילו זה נראה שהבדיחות הן בדיחות, זה הבדיחות הבנאליות, ואז אתה אומר לעצמך, אבל זה הנה, זה עובד. זה כאילו, ועוד עונה, ועוד עונה, ואנשים רואים את זה.
הרבה מאוד אנשים רואים את זה.
אתה כאילו לפעמים אתה בהלם, אתה אומר לעצמך, אתה הולך לשאול, אתה אומר לעצמך, אני בהלם שאני, כאילו אתה נכנס לעונה חדשה ואתה אומר לעצמך, אני בהלם שאני עדיין עושה את הדבר.
אני בהלם מרמת ההיכרות של אנשים עם פרטים, בתוך הפרקים, פרטים שאני לא זוכר, כי אנחנו מצלמים את זה מאוד מהר. אז אני צופה עם הבנות שלי, ויולי הגדולה אומרת לי, אבא, מה הולך לקרות שם? אמרתי לה, אני באמת לא יודע. אני לא זוכר, מאמי, אני לא זוכר. בואי נראה את זה במרגע, אני לא יודע. לא באמת זוכר איך הוא נגמר. וזה מעניין, זה מעניין. זה כאילו תופעה חברתית. זה לא תופעה טלוויזיונית. זו תופעה חברתית, מעניינת, מרתקת.
אתה מבין שכאילו, זה... כן, כשאמרתי לך כוכב לאומי בהתחלה, אתה רוצה או לא רוצה דביר? אתה הפכת להיות כוכב לאומי, כאילו, והישראלי ש... הוא השכן שלי.
הישראלי.
אתה השכן שלי, שהצליח.
נכון.
וכאילו, והוא גם בבנק, והוא גם יושב ראש עמותת...
Make a Wish. כן.
זאת אומרת, זה שכאילו עכשיו איתי במעלית, יורד ומוריד את הזבל יחד איתי, ואשתו ג'יננה אותו עכשיו על הבוקר, כי הוא לא טיטש 6 פעמים ביום.
יכול להיות שאני רוכב על משפצת האותנטי כבר די הרבה שנים. וזה התחיל עם הבנק, אגב. זה קרדיט של הבנק. הבנק היה מספיק אמיץ להגיד, אנחנו, הבנקאות העולמית, חליפה שחורה, עניבה שחורה, אנשים שאי אפשר להגיד עליהם קרחים מדי, סעירים מדי, גבולים מדי, זה צריך להיות, אחי, אנחנו לא לוקחים סיכונים, אנחנו לא בנק שלוקח כלכלה.
נכון.
ואז פתאום קבוצות מיקוד אמרו להם, יש לכם את ההוא שאתם עושים ממנו כל פעם המגוחך, שהוא יהיה הפרזנטור של המגוחך, אמרו לו, לא, אבל אנחנו לא יכולים, אז זה הוא שמן. הוא שמן, זה חברה, אם היינו חברת חומוס, נכון? היינו לוקחים אותו, כאילו, והיית אומרים, אה, תקנה את החומוס הזה, תשמין? לא, לא, זה מסוכן. אבל הם העיזו, ויש משהו באותנטיות שבפרסום הישראלי הוא קריטי, לעומת פרסומים במקומות אחרים בעולם. ישראלים אומרים, אל תעבוד, אל תנסה לעבוד עלינו. עכשיו, זה, הכל זה עבודה בעיניים הרי. אני עובד עליכם, אני נותן לכם, זה לא אני, אבל אנחנו רוצים להרגיש שזה אתה. וזה עבד להם מצוין כבר.
ובגלל זה, כשאנחנו אומרים סמל ישראלי וסמל לאומי, זה כנראה שחקן ברמה לאומית, אז כן.
אבל אם היית יושבת עכשיו ואומרת סמל סקס או סמל, לא יודע, זה היה יותר כאילו, מדליק אותם באיזשהו.
תקשיב.
אבל זה היה בסדר, סמל
לאומי. בעלי זה סמל סקס.
בדיוק, יש לך.
אני לא יכולה להגיד. זה שלי, זה של כל עם ישראל, נשמה. זה לא רק... אבל אני רוצה רגע להראות לך את אחת התוכניות שבאופן אישי אני גם התארחתי בהן, והייתה תוכנית די מהפכנית, שלא ברור לי איך הורידו אותה אחרי מעט עונות, אני חייבת לציין, לא היו הרבה עונות של רד ודביר, מופע של רד ודביר, תראו.
הישר מאולפני הרצליה, זהו המופע של רד ודביר. ביי. והערב, יהודית רביץ. מולי שולמן. ועכשיו, קבלו את המנחים שלכם. רד אורבך.
וואו. תודה רבה, לילה טוב לכם. ברוכים הבאים למופע של רד ודביר. התוכנית שמחברת בין מרכז, פריפריה ותושבי מודיעין. מיד נספר לכם איזו תוכנית מז'נונה הכנו לכם הערב, אבל קודם תגידו שלום למלך המוזיקה הסגולה, רד אורבך.
Thank you. Hello, dear. Hello. I'm happy to be here, especially because technically I'm in my tsar bite, okay? So we don't have long before police storm in here and take me away, frankly.
Yeah. בואו נתקדם. אנחנו הכנו לכם היום תוכנית שתעטוף לכם ככה את כל החושים, שפתאום הקיום של כולנו לא ייראה כל כך סתמי וחסר תוחלת. יהודית רביץ תהיה כאן!
יהודית רביץ!
ותשיר עם רד בן, וגם מולי שולמן יהיה כאן!
No way!
ועכשיו תגידו שלום ללהקת הבית שלנו, רד בן!
יו, זה כיף זה לצפות בזה?
איזה מטורף!
לא צפיתי מזה...
תקשיב, זה היה לפני 6 שנים, 7 שנים...
יותר?
7 שנים, נכון?
כן, משהו כזה, כן.
משהו כזה, זה היה לפני 7 שנים. אני זוכרת שאני התארחתי, זה היה כאילו, זה היה שוס, אבל גם הרבה אנשים לא הבינו את זה.
ברור, ברור, כי זה היה קיצוני.
זה היה...
כל מה שקיצוני פה, כאילו, לא, אין שיתוף פעולה. אי אפשר לעשות, היום כבר אי אפשר, ועברו 6 שנים, אי אפשר לעשות. אי אפשר לעשות.
אבל זה, אני חושבת שזה היה אחת היציאות הטובות בטלוויזיה.
ראינו את בנט, הדבקנו לו את הכיפה עם מסטיק, עשינו דברים...
היו שם דברים מטורפים, גם, בוא, אבל היו שם גם שיתופי פעולה מוזיקליים מהטובים שנעשו פה.
זה היה, זה היה, זה, זה מורכב מזה שאנשים מאוד מעריכים את, את אורי, והוא האיש הכי מוכשר שעבדתי איתו מאז ומעולם, ומעריכים את המוזיקה, וגל תורן עשה את העיבודים, אז כולם שיתפו פעולה, כל המוזיקאים הכי, הכי, ואז הייתה מוזיקה נפלאה, וברעיונות, הלכנו על איזה קצה של חלק מהם נפסקו באמצע. לא מעט רעיונות, אני לא זוכר אם דחפנו אותך רחוק, נגיד, אני לא יודע אם את זוכרת את זה. אבל היו כמה רעיונות.
ממש ממש כיף.
דנה אינטרנשיונל הפסיקה באמצע, יצפה נפסיק באמצע, דנה מודה נפסיקה באמצע, דברים שאני זוכר, הזמר עם הקול הגבוה, לא דוד האור, אסף אבידן.
אסף אבידן.
הפסיק באמצע. אנשים שכאילו דחפנו אותם לאיזה פינה שלא שואלים שאלות כאלה, ואנחנו רוצים לעשות טלוויזיה
בועטת.
שמפסיקים באמצע.
של גרי, של, של, של כן. לשים על הגריל.
אבל גיליתי שזה דרוש הרבה שזה, אומץ
אגב,
לזה.
אגב, שזה קורה המון בחול, זה יכול לקרות בחול, בטלוויזיה בחול, אבל פה למה? בעצם כי אנחנו שמרנים מדי?
כן.
כן?
כן.
גילית שאנחנו שמרנים מדי?
בטח. גילינו, אני כמראיין, היה לי קושי בלשאול את דנה אינטרנשיונל מה היא עשתה עם ה... למרות כאילו שזה היה אחד הקריטריונים ברעיון, לא שואלים. אז מה שאמרו לנו לא שואלים, זו הייתה השאלה השלישית הרביעית בדרך כלל.
השלישית הרביעית.
כן.
ואז דנה בעצם מוצרת את הרעיון והולכת?
כן.
כן. תראה אותו.
זה היה בלתי צפוי, אתה כאילו, מה, אתה רוצה טלוויזיה שתפתיע אותך? מה, אתה לא רוצה טלוויזיה שתתחיל ותיגמר באותו מקום?
אבל נשמה, אבל בתור מרואיין, אתה לא, בתור מרואיינים אומרים לך, יש דברים שלא שואלים, אז לא שואלים.
אז בגלל זה אני, את שמעת ממני משהו לא לשאול אותו, אני יכול להתמודד, מה שתי שלי, מקסימום אני אגיד לך, וואו, וואו, טלוויזיה, וואו, וואו, וואו.
אבל לא, שואלים הכל, אבל אם נגיד, אתה יודע, אני לא צריכה להגיד, מי שאל אותה את השאלה הזאת ומצא את עצמו, מי שאל את דנה, זה היה דודו טופז? זה זר, שאני חושבת ששאל אותה, מישהו, תבדקו לי, אני זוכר, מישהו שאל אותה מה היא עשתה, ועם
ה... תסף אבידן, אמרתי לו, אני זוכר שאמרתי לו שזה מדליק איך שהוא מצליח לשמור על הריפול המיני, אז זה לאורך כל השנים, והוא מאוד נעלב מזה, אבל מה כאילו, אפשר לחשוב, מה אמרתי לך?
אז הם לא הבינו שזה חלק מההומור, כאילו של התוכנית?
אז זהו, אלה שהפסיקו או שלא באו מוכנים, או שהם אנלים מספיק בשביל...
מה, הם חשבו שהם באים מול דבירה... אני זוכרת גם מה הייתה הביקורת. זאת אומרת, אני זוכרת שהביקורת הייתה מה, אנחנו רגעים לדבירה נחמד והחמוד, ופתאום יוצא לו... מניאק.
כן, כן. בגלל זה עשיתי סטנדאפ, את יודעת? בגלל זה נכנסתי לפני 3 שנים לסטנדאפ, כי אמרתי, אני לא יכול. אני לא יכול רק עם הנעים מאוד שי. ואז, מי בא? אני צריך למתג את זה איכשהו את הפרסום, כי באים לראות, הם באים לראות סברי מרנן, ואני לא יכול לעשות סטנדאפ של סברי מרנן, אני עושה סטנדאפ הרבה יותר בועט מסברי מרנן, אז אני צריך לעשות להם הכנה לזה, להכניס אותם, לספר להם כמה דברים על עצמי.
כאילו בעצם מה שעשית זה פרודיה על מנחה.
כן, נכון.
זה, אתה הבנת את זה אז?
לא.
או שכאילו זה טוב?
לא, לא, לא. אני חשבתי שאני קיצוני.
אתה חושב שאתה קיצוני? כאילו מה, זה היה גם אחרי ש... אני חושב שזה היה גם בדיוק אחרי שרזית, נכון?
כן, ממש.
וזה כאילו, זה מה, זה היה...
אז פתאום זה המתנשא הזה.
נראית?
לא, תודה, תודה. עכשיו אני מסתכל על זה, כאילו...
סמל סקס.
חשבתי שהזקן טוב, אני מוריד.
כן, לא, לא, זקן, זה, כאילו, סמל סקס.
זקן ו... הייתי גם יותר רזה לדעתי באיזה 5 קילו פחות.
כן, היית גם פחות. היית פחות שם. כן. כן, היית שם פחות.
לא, אבל טוב לי, טוב לי, כל טוב.
לא, טוב לי, טוב. רגע, אבל כש... קיבלת אס-אמסים אחר כך של דביר, מה נהיה איתך? מה? למה? למה אתה בסדר? היו ביקורות שקטלו אתכם, זה אני זוכר.
יופי, נהיית גם מתנשא.
מתנשא, נכון.
אם אתה שואל את השאלות האלה, אתה מתנשא. וכן.
ואתה מקבל כאילו טלפון ממרואיינים שאמרו לך, אבל בן אדם, כאילו סיכנו שלא מדברים על זה, ואתה כאילו פתאום מדבר.
לא ממש אחד, אולי, לא כזה, נמנעתי, כן.
וזה,
את מדברת על איש שהכי לא נעים לו בעולם.
זהו, אבל איך זה מסתדר איתך?
איש שלא מסתדר עם כעס, כאילו, עם הפסיכולוג שלי, זה השיחה. לא יכול שכועסים עליי. או שאומרים לי מתנשא, ואני לא, אני לא, אני בסדר, אני נחמד, אני מתחשב, אני רגיל. וזה חישל אותי מאוד לתוכנית הזאת.
אגב, מה לא פתרת עדיין אצל הפסיכולוג שלך?
וואו, מה זה? מיליון דברים. אני בתהליך של... אני בתהליך, אנחנו מתעסקים בהרבה דברים. אנחנו מתעסקים בשיום רגשות. משהו שאני לפעמים מתבלבל, אני מתבלבל מן רגשות שונים, כאילו אני לא יודע להרגיש מספיק.
להרגיש, אוקיי, מה אתה...
מותר להגיד את זה?
כן.
כי זה, כאילו, בשבילי זה הכי פורנו עכשיו, מה שאנחנו עושים.
אוקיי.
אנחנו מדברים על מונוגמיה, מדברים על כל הדברים שמטרידים, את יודעת, כאילו, דברים.
וואו, וזה דברים שעדיין לא פתרת? כאילו, לא...
תהליך, הכל בתהליך, הכל מטופל ברמות שונות של טיפול.
אתה בטוב?
התחלתי טיפול לראשונה בחיי.
מתי?
ב-50. לא הייתי
אז
מטופל.
אני לפני 2.
אבל את ילדה, בת 30 וכמה.
אז... לא, נשמה, אני בת 41.
לא רואים בכלל.
תודה. אתה רואה, אפשר לסיים את הרעיון.
הייתי מנחש אפילו.
אני רק רוצה להגיד לצופים שלנו, דרך אגב, שאנחנו היינו באותה תוכנית בזמר במסכה.
ולא ידענו.
ולא ידענו אחד על השנייה.
והיה לנו גם דוק-רב?
היה לנו דוק-רב.
שניצחת בו כמובן?
שאני ניצחתי בו.
כן.
כן, אני שרתי, אם אני לא טועה, אם אני לא טועה זה היה שיר ללא שם.
את מבינה כמה תמים הגבר שיושב מולך?
לא, אבסורד, אבסורד. איזה אבסורד של שלמה ארצי.
נכון, נכון. תביני רק לסיום את רמת התמימות של הגבר שיושב מולך, שעושה, נגיד, עשה עד אז 25 שנים טלוויזיה, והתפתה להיכנס לתוכנית שהוא היה בטוח, הוא היה בטוח, לא, הוא היה בטוח שההצבעות הן אמיתיות. ואז הוא הגיע, והוא בזה, ותוך כדי הדוקף הזה, אני אומר, טוב, לא יפו אותי תוכנית רביעית, ישמרו אותי, לסוף, ואז אני מנהל עם עצמי מחשבה, רגע, הם מי צריכים קודם כל להעיף? זה הרי לא, אתה רואה, הם לא מצביעים באמת הקהל פה, זה רק הקונטרול, זה רק ההפקה המחליטה, איך הולכים, הם צריכים להוציא, הם הוציאו לפני, איך קוראים לו? את טל פרידמן?
לא, אבל כן הייתה הצבעה, היה...
שום הצבעה.
הייתה כן הצבעה, לא נכון.
והם הוציאו, כדי לייצר רייטינג. אם עכשיו אנחנו מוציאים את טל פרידמן ראשון, וואה, לאן נגיע? לאן נגיע?
רצו שצריך ינצח מההתחלה? זה מה שאתה אומר?
אני לא רוצה להתאבע על זה, אבל כן. הייתה הצבעה. הצביעו עם שלטים.
לא, אבל היה שם, נו, היה שם קהל שהצביע, מה אתה רוצה? היה קהל, ממש מעט קהל, אני חייבת להגיד. אבל בגלל שהיה מעט קהל, אמרו שזה לא... אז מי הצביע?
אנחנו היינו בקורונה, לא היה קהל. סליחה.
נכון.
זה פעם ראשונה שאני מעיז ל... כי אני מרגיש בכך מטומטם, ש... שחשבתי שזה תחרות, השקעתי.
איזה מזל, איזה מזל שאני באתי ככה, כאילו על הבבאלה. אמרתי, יאללה, שיהיה.
יש לך תחן שלך, שאת בתוך מסכה.
יאללה, על הבבאלה, שיהיה, מה אכפת לי? היה, היה. ומי חשב שאני אסיים את התוכנית, איזושהי תוכנית של שיחה אישית ככה, דביר. הגענו לסיום התוכנית. דביר בנדק, תודה רבה, היה לי לעונג.
גם לי.
איזה כיף.
תודה.
אתגרתי?
מאוד, מאוד, כן. חשבתי פה דברים, את יודעת מה...
התרגשת?
כן.
כן?
כן.
היה רגע שהתרגשת.
אני תכף אגיד לך ממה.
אנחנו נהיה פה מדי שבוע. נמשיך לארח פה בשיחה אישית דמויות מגוונות מהחברה הישראלית. בינתיים, סלמת.